בעזרת השם, נקשר קצת את פרשת השבוע לעניין של חנוכה. כי יוצא תמיד שקוראים פרשת מקץ בחנוכה. והרבה מובא בספרים שיש קשר עמוק ופנימי בין הסיפור של יוסף הצדיק לעניין של חנוכה. נזכיר קצת מה שדיברנו בעניין חנוכה, שכתוב כמה וכמה ספרים מביאים את היסוד הזה, ספר הרוקח שהוא אחד מהראשונים, אבני שכר, אחידה, רבי פנחס מקוריץ, אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, כולם כותבים שבחנוכה מתגלה האור הגנוז. והבחינה של האור הגנוז זה שכתוב בגמרא, מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה. אבל נר חנוכה מדליקים מתחת לעשרה. ובזה יש משמעות מאוד עמוקה לדבר הזה, שהשכינה זה ההנהגה, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא. יש גבול עד אחד מתגלה הקדוש ברוך הוא. מתחת לעשרה, כוונה מתחת לעשרה תפחים, הקדוש ברוך הוא לא מגלה את מלכותו, את אורו, את כבודו, הוא לא מגלה במקומות האלה. הרבנו מסביר בלקוטי מוהר"ן שהכוונה מתחת לעשרה זה נקרא מקומות הטמאים, המתונפים, בתי עבודה זרה, איפה שיש תאוות גדולות, איפה שיש כפירה, שם הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, אבל נר חנוכה כן יורד לעיר שמה. מדוע נר חנוכה יכול להעיר במקומות שכביכול הקדוש ברוך הוא מצד עצמו אומר, אני לא, כבודי לאחר לא אתן, אני לא מתגלה שמה, אני לא מאיר במקומות האלה. ואם אין שום הערה במקומות האלה, איך אדם יכול לחזור בתשובה? כי ברגע שאין הערה של הקדוש ברוך הוא, אז האדם לא יכול לחזור בתשובה. אז זה סוד מאוד גדול, זה סוד מאוד גדול בהנהגה שהקדוש ברוך הוא אמר, לי יש גבול עד איכן שאני מאיר, אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיקים לפעול. כמו שכתוב, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל, או שהצדיק מבטל או גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים את דבריו. יש כוח גדול לצדיקים. הצדיקים הם ממשיכים הערה של גילוי, גילוי רוחניות, אמונה, אלוקות, גם במקומות שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו לא מוכן להעיר שם. מתעוררת פה שאלה עמוקה. מדוע בעצם, הרי אחרי הכל, כל זה הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את כל המהלך הזה. את כל סדר ההנהגה הזאת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר כך, בסדר ההנהגה הרגיל יש מקומות שאני לא מעיר, אבל לצדיק אני נותן כוח להעיר שם. מדוע? מדוע בעצם נותן כוח לצדיק? אם אתה רוצה שכן להעיר שמה, אז תעיר. למה אתה צריך, כביכול, למה הקדוש ברוך הוא צריך את הצדיק שהוא יפעל להעיר שמה? אחרי הכל, מה זה הנר של חנוכה שיורד מתחת לעשרה תפחים? זה האור של הקדוש ברוך הוא. אבל הצדיק הוא זה שממשיך את האור של הקדוש ברוך הוא מתחת לעשרה תפחים. אז לכאורה פה מתעוררת שאלה. אז שהקדוש ברוך הוא כבר יעיר את זה מעצמו, למה הוא צריך את הצדיק? אבל יש פה נקודה מאוד עמוקה. זה ליסוד מאוד מאוד גדול הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא חקק חוקים בבריאה, ולפי החוקים של הקדוש ברוך הוא יש סדר. עד עשרה תפחים אני מאיר, מתחת לעשרה תפחים אני לא מאיר. אבל אם יש אדם בעולם הזה, יהודי בעולם הזה, שמוכן לעשות מסירות נפש בשביל הקדוש ברוך הוא, ואם צריך אז הוא מבטר על כל העולם הזה ומוכן למות, למסור את הנפש גם כדי מיתה, אז הוא למעשה מתנהג לא כפי סדר טבע האדם. אדם מטבעו אין לו חשק לעשות מסירות נפש. זה, אנחנו רוצים, אנחנו מוכנים להיות יהודים, צדיקים, טובים, אבל בגבול שנוח לנו. זה, אל תפגע בנוחות שלנו. ברגע שבא אדם ומוכן למסור את הנפש, והוא עושה למעשה כנגד הנוחות שלו, כנגד הרצונות שלו, הוא מוכן למות בשביל עם ישראל, הוא מוכן למות בשביל הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מסירות נפש. מה הוא עשה בעצם? הוא משנה, הוא מתנהג שלא לפי התוואים שלו. הוא מוותר על התוואים שלו. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מוותר על התוואים שלך, ואתה שינית את החוקים של חוקי ההתנהגות של בני האדם, אתה מוכן לשנות את החוקים, אם כך אני בשבילך משנה את החוקים. וזה הסוד של החשמונאים. כי החשמונאים פעלו פעולה רוחנית מאוד מאוד גדולה. זה למעשה, כל מעשה המלחמות של החשמונאים עם היוונים היה באמצע בניית בית המקדש, באמצע זמן בית המקדש השני. זה סך הכל בית המקדש השני עמד 420 שנה, היה כאן 420 שנה, בשנת 220 לבניין הבית, אז היה מלחמות של החשמונאים, אז הם ניצחו את היוונים. זאת אומרת, זה בדיוק אמצע תקופת בית המקדש, כמעט אמצע תקופת בית המקדש. אבל הם פעלו, זה כתוב בספרים, שהם פעלו כבר בשביל בית המקדש השלישי. כבר הם פעלו על הגאולה עצמה. היה להם כזה כוח לחשמונאים שהם פעלו עד בית המקדש השלישי. לכן הם עשו ראש השנה, הם בנו את בית המקדש, ברוחניות הם פעלו את כל זה. אומר, כתב אחד הספרים, הבני שכר, אומר, מעניין לראות את זה ברמז, בגימטריה, בגימטריות שמתתיהו, זה בדיוק יוצא גימטריה בית המקדש. איזה בית המקדש השלישי כבר? הוא כבר פעם של בית המקדש השלישי.
ידעו שהוא יחרב כבר?
מה?
ידעו שהוא יחרב אפילו שהוא עמד על תילו?
ידעו שהוא יחרב, כן. ידעו משנים קדמוניות ידעו שהוא יחרב, כן. הנביאים ידעו שהוא יחרב, כן. זה... מה? כן, גם כתוב עוד מעט, פרשה לשבוע הבא, לא השבוע הזה, אחרי זה, פרשת ויגש, שיוסף נפגש עם יעקב, עם בנימין, ויבכה על צוואריו. מה זה ויבכה על צוואריו? על צווארו, למה על צווארו? צריך להיות כתוב, והשקיע על צווארו, לא על צווארו. על שתי בתי מקדש שהיו בחלקו של בנימין, כבר יוסף בכה שהוא ראה את החורבן שלהם. אז הם ראו את זה. אז מתתיהו כבר פעל בשביל זה. לכן מתתיהו זה גימטריה יוצא בדיוק בית המקדש, וגם יוצא בדיוק בגימטריה ראש השנה. זה ראש השנה שלי עולה על הכל. אז מתתיהו כבר התחיל את העניין של אומן, זה כבר התחיל בימי מתתיהו. ובאמת, מדוע הוא זכה, מדוע הם זכו לעשות פעולה כל כך גדולה, מה הם זכו לזה? כל הנקודה הייתה מסירות נפש. ברגע שאדם בעולם הזה עושה מסירות נפש, צריך לדעת, הוא משנה את כל חוקי הבריאה. כי מצד חוקי הבריאה, אנחנו לא צריכים לעשות מסירות נפש. אדם דואג, הוא בא הביתה, ברוך השם, המקרר מלא, יש טמפרטורה, אם עכשיו קר, פותחים את המזגן, אנחנו בסך הכל רוצים לבוא את הקדוש ברוך הוא, אבל בתנאים מסוימים, שהכל יהיה בסדר, בנוחות, אז אנחנו בסדר. אבל כשיש צדיק שמוסר את הנפש, מוותר על כל זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בשבילך אני גם כן מוותר על החוקים שלי. אז אם אני עשיתי חוק שאני לא מאיר מתחת לעשרה טפחים, בזכות מתתיהו וחשמונאים שמסרו את הנפש, אז החנוכיה מאירה מתחת לעשרה טפחים. לכן, כל הכוח של עם ישראל תמיד זה מאותם צדיקים שמוסרים את הנפש. מה זה מסירות נפש? יש בזה הרבה הרבה בחינות במסירות נפש. היסוד של מסירות נפש, אדם מוכן לוותר על הטבעים שלו. הטבע שלו אומר כך, אז הוא מוכן לוותר על זה. בימי החשמונאים, זה מופיע בכמה מקומות. יש מגילה שנקראת מגילת החשמונאים, או יש קוראים לזה מגילת אנטיוכוס, אז אותו דבר. וזה נכתב על ידי תנאים, זאת אומרת, זה למעשה, מצד המשמעות של זה, זה בערך של התורה שבעל פה, זה כמו משנה, כמו משנה, כמו מדרשים, כמו הזוהר הקדוש, מגילת החשמונאים. וגם בספר יוסיפון מתואר קצת המלחמות, איך הם נלחמו איתם. החשמונאים, הם היו כהנים, הם ידעו לעבוד בבית המקדש, מה להם ולמלחמות? מה הם אומרים של מלחמה? מעולם הם לא נלחמו. הם היו מתתיהו וחמשת בניו, ועוד כמה חברים מהכפר הקטן שלהם, זה כפר החשמונאים, שם הצטרפו אליהם. סך הכל, רוב המלחמות הם היו 13 איש. אחר כך הצטרפו אליהם עוד קצת, הם היו כבר צבא גדול, 30 איש. כנגד כמה הם נלחמו?
מיליונים.
יש אומרים מאות אלפים, יש אומרים מיליונים. אז איך אפשר? זה לא עכשיו כמו היום, טילים. הרי אז היה מלחמה פנים בפנים. איך הם נלחמו איתם? אז לפני שיצאו למלחמה, כתוב במגילת החשמונאים, היה מקום שנקרא מצפה, יש אומרים שזה קבר שמואל הנביא, יש אומרים שזה באזור, זה היה אזור ידוע, שם עם ישראל היה מתכונן למלחמות. זה היה בעצם הבסיס המרכזי למלחמות של עם ישראל. אז הם הלכו לשם. אז מה הם עשו?
אין להם ניסיון בלחימה.
מה?
אין להם ניסיון בלחימה.
ברוך אתה,
הם לא עברו טירונות.
יש עולם שהכל נהיה בדברו.
אין להם ניסיון בלחימה,
אתם סוגלים לחם. יש שאומרים שהם היו בסיירת מטכ"ל. אבל זה לא ודאי, זה רק שמועה. אז באמת, הם באמת לא ידעו להילחם. אתה צודק, הם באמת לא ידעו להילחם. אז הם הלכו למצפה, גם הם הובא במגילת חשמונאים, ובמדרש, ואיך היו מתכוננים? היו עושים יום, יום או יומיים הכנות, קודם כל תענית, קודם כל אוכלים. אחר כך מה עושים, איך עם ישראל התכונן מלחמה? ופה רואים שרבנו כבר היה אז, רבי נחמן כבר היה אז. אז הם עשו, כל היום התבודדות, כל היום, זה היה יום של תפילות. יש מדרש שמביא תפילת יהודה. יהודה היה המנהיג, המפקד הצבאי הכוונה. זה היה הבן הבכור של מתתיהו, יהודה המכבי. מה הוא היה עושה? יש תפילת יהודה. זה הלוחמים הכי גדולים של עם ישראל. הוא אמר לקדוש ברוך הוא בתפילה, אתה יודע שאנחנו לא יודעים להילחם. אתה יודע שאין לנו כוח להילחם, אנחנו גם יוצאים מטענית. מטענית אנחנו הולכים לכן אנחנו לא נלחמים. אתה תילחם בשבילנו. אנחנו רק נרוץ. אנחנו נרוץ ואתה תילחם. אז הם יצאו ככה למלחמות, אחרי טענית, אחרי יום או יומיים של התבודדות ותפילות. אז יהודה היה יושב על גבעה יחד עם אלעזר ושאר האחים שלו, והיה אומר ככה, אלעזר, אתה רואה שם 1,800 פילים? צבא, יחידת הפילים שלהם שם? אתה לוקח את כל יחידת הפילים, אלעזר. הרגע יוחנן, אתה רואה שם יש 5,000 לוחמים על סוסים? אתה לוקח את 5,000 לוחמים. היו לוקחים חרב ביד ורצים. ככה הם היו נלחמים. זה המסירות נפש שלהם. זה היה מסירות נפש של החשמונאים. מכיוון שהם זכו לבוא מנקודה מאוד אמיתית. מה הייתה הנקודה האמיתית שלהם? ההתבטלות. אין לנו כלום. אנחנו באמת לא יודעים להילחם. אנחנו לא יודעים לעשות שום דבר. כל זה היה בעצם להשליך את הכל על הקדוש ברוך הוא. ירצה יעשה לנו נס, לא ירצה, אנחנו נמות, אנחנו מוכנים לסור את נפשנו. זה המשיך למעשה את כל האור של חנוכה. כל האור הגנוז נמשך, הכל זה נשאר בכוח של המסירות נפש של החושמונאים. אז למעשה, כל הצדיקים שעוזרים לעם ישראל, אם זה מהאבות ויוסף הצדיק, ואחר כך דוד המלך, והחשמונאים, כל הצדיקים, הם יכולים לעזור לנו שאנחנו... בפרט בדור שלנו, ירדנו קצת מתחת לעשרה טפחים. תראה כמה סנטימטר אנחנו מתחת לעשרה טפחים בדור שלנו. הם יכולים לעזור לנו רק אם הם מוכנים למסור את הנפש. כשהם עושים מסירות נפש זה לוותר על הנוחות, לוותר על שעות שינה, לוותר על כל המציאות שלהם, מבטרים על זה, אז למעשה הם יכולים לרדת ולהעיר לנו. בלי מסירות נפש, הם יכולים להיות צדיקים. אדם יכול להיות צדיק בלי מסירות נפש, אבל לא לעזור לנו. לא לעזור לנו שאנחנו ירדנו מתחת לעשרה טפחים. זה הרמז, זה כל העניין של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה אחד הצדיקים, לכן הוא נחשב גם צדיק של כל הדורות. כתוב בספרים הקדושים, יש מושג שנקרא שבעת הרועים. שבעת הרועים, מה זה שבעת הרועים? זה יש שבע מידות רוחניות, וכל אחד משבעת הרועים ממשיך ומגלה לכל הנשמות את אחת מהמידות הרוחניות. יוסף, הוא מגלה את המידה הכללית, שזה נקרא היסוד. הוא מאיר את הקשר לקדוש ברוך הוא לכל יהודי. המדרש אומר שכל יהודי, עד ביד משיח צדקנו, מקבל כוח מיוסף הצדיק להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא. בעם ישראל היה במצרים 210 שנים. נזכור, היו עם של עבדים. עם ישראל היה עם של עבדים. המצרים יכלו לעשות מה שהם רוצים. להרוג, מה שהם רצו, להתעלל, והם עשו את זה. הרגו והתעללו בעם ישראל. וכל ה-210 שנים, ואחר כך עוד 40 שנה במדבר, זאת אומרת 250 שנה, אפילו יהודי אחד לא נכשל באיזושהי עבירה בנושא, בפגם הברית. שואל המדרש, איך זה יכול להיות? זה לא טבעי. עם ישראל היו מיליונים. ב-250 שנה, איך יכול להיות כזה דבר? אומר המדרש רבה, שיר השירים, הכל זה היה בכוח יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה בדור של הדור הראשון של המדבר, של גלות מצרים, הוא נתן כוח לכל הנשמות. הוא נותן כוח עד היום. איך הוא זכה?
מה היה במדיין?
זה 250 שנה. שם נגמרו 250 שנה. הסיפור עם מדיין היה בשנה ה-40 שעם ישראל יצאו ממצרים, אז לכן אמרנו 250 שנה, כי היה 210 שנה ועוד 40 שנה זה 250 שנה, נכון? במדיין היה פעם ראשונה שעם ישראל נכשל עם גויות. זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה שעם ישראל נכשל עם גויות בסיפור. וזה נושא שלם בפני עצמו, באמת להבין איך יכול להיות שזה קרה. זה היו אנשים, זה היה משה רבנו, היו צדיקים מאוד גדולים. מדוע זה קרה? אז זה נושא שלם בפני עצמו. בעזרת השם אנחנו נגיע לפרשה הזאת, אז בלי נדר אנחנו נלמד את הנושא הזה. אז זה גם לא פשוט, זה גם לא היה דבר פשוט.
מה זה בגלל? הוא נתן לו את זה.
כן, כן, נכון, אבל זה צריך, זה נושא שלם, זה נושא שלם שצריך, זה, זה צריך ללמוד אותו, זה לא, דבר לא, לא, לא פשוט מה שהיה, מה שהיה שם.
אבל יש לי עוד שאלה, חיילים היום שמתגייסים לקרבי, מצד אחד זה שירות חובה, מצד שני זה בכל זאת מסירות נפש, זה נחשב למסירות נפש, אפילו שזה שירות חובה?
בוודאי שכן. וכל, זה כלל ידוע, בעזרת השם שלא יהיה יותר, אבל אם יהודי נהרג על ידי גוי, לא, אפילו אם הוא לא עשה את זה בשביל לשמור על עם ישראל. עצם העובדה שיהודי נהרג על ידי גוי, נחשב שהוא מת על קידוש השם. כל שכן, אם הוא בעצם יצא להגן. בוודאי שכן. למעשה הצבא, הוא צבא, זה מאוד חשוב. רק חסר נקודה אחת בצבא, זה ממש עכשיו הולך וזה. אנחנו משלימים את זה. משמיים משלימים את זה. פשוט הם צריכים, כל הרמטכ"ל יהיה ברסלב, והוא יוריד פקודות, לשטח של ברסלב, ואז יהיה הצבא הכי קדוש בעולם שהיה מבריאת העולם. ויוצאים למלחמה. בסדר, אדרבה, רק תעשה שעה התבודדות. חובה. זה מי שלא יעשה שעה התבודדות, יוציא אותו מהיחידות הקרביות. זה יהיה תנאי. בבקו וישאלו, אתה מוכן לעשות כל יום שעה התבודדות? אם אדם יגיד כן, אתה יכול ללכת לסיירת מטכ"ל, לסיירת צנחנים. אם לא, אתה לא מתקבל. זה היה, דרך אגב, הגיע לנו איזה חייל, לפני, זה היה במלחמת, מלחמה האחרונה, לא בצוק איתן, לפני צוק איתן, עמוד ענן, כן. אז היה שם מגד של גולני שהתקרב לרבנו, הוא ממש חייב את החיילים שלו, היה שם, סיפר לי את זה, מישהו שהלך למילואים, והוא ברוך השם, חזר בתשובה, תלמיד חכם, אז אמר, קחו אותו למילואים, אמר, מה אני אעשה? זה מבחינה רוחנית, איך אני אתחזק? הוא הגיע לגדוד הזה בגולני. הוא סיפר לי אחר כך, הוא אמר לי, מאז שחזרתי בתשובה 20 שנה, לא היה לי כזאת התחזקות רוחנית. הוא אומר, כל הגדוד, תפילות, שטיבלך היה. ואז היה שטיבלך, זה... המגד חייב אותם. אז זה... אז יוסף, זכה להיות... להאיר בכל הנשמות בכוח המסירות נפש שלו. היום נתבונן קצת מה היה המסירות נפש של יוסף. מה הנקודה? כי מסירות נפש זה לא רק, לפעמים יותר קשה לחיות במסירות נפש מאשר למות במסירות נפש. יש הרבה שאומרים אנחנו מוכנים למות במסירות נפש. לחיות במסירות נפש הרבה פעמים זה יותר קשה. כי זה לוותר על הרבה דברים, זה מלחמה פנימית מאוד מאוד חזקה שבתוך האדם. אני רואה קצת, נתבונן קצת, בעבודה של יוסף. בתחילת הפרשה שלנו כתוב, ואי ביקט שנתיים ימים, ופרו חולה והנה עומד על היאור. זה הפסוק הראשון בפרשה. בפשטות, מה הסיפור בפשט? פשט הסיפור. יוסף, אנחנו יודעים, נמכר לעבד במצרים. שנה היה בבית פוטיפר, עמד בניסיונות עצומים שם, ואחרי שנה, מה הוא קיבל? מהאדון שלו, שהוא היה מאוד נאמן לו, הוא אמר לו, אמר לאשת פוטיפר, איך אעשה לאדוני את הרעה הזאת? שימו לב, איזה מידות טובות יש לי יוסף, שעומד בניסיונות לבד, בחור לבד, בגיל 17, עומד בניסיונות עצומים, פיתויים נוראים מאוד, ומה הוא אומר, לה? איך אעשה רעה לאדוני? מי זה האדון שלו? גוי. אומר, האדון שלי הכניס אותי, הוא הכניס אותי אליו הביתה, אני יכול לעשות לו כזה דבר? איזה מידות טובות יש לי יוסף הצדיק. על הדבר הזה, מה הוא מקבל יוסף הצדיק? מה הפרס שהוא מקבל הזה? מהאדון שלו. זורק אותו ל-12 שנה לבית הסורים. זאת אומרת, סך הכל 13 שנה הוא עבד במצרים. אי אפשר לתאר איזה ביזיונות הוא עבר שם. כי שר המשקים שמזכיר אותו, שאחרי שפרו חולם חלום, ושר המשקים צריך להרגיע אותו, מה הוא אומר לו? והנה נער עבד עברי איתנו בכלא. אז איך הוא מכנה אותו? אפילו לא קורא לו בשם. זה הכינוי שלו. נער עבד עברי. ולא רק זה. מה, אתה יודע למה הוא בבית הסוהר? הוא אומר לו את זה. אתה יודע למה הוא בבית הסוהר? איזה כופה. משיב רעה תחת טובה. פוטיפר הכניס אותו הביתה. כל זה שר המשקים ספר לפרו. שר המשקים הכניס אותו הביתה. ונתן לו בית. ודאג לו. ומה הוא עשה? הוא מנסה... והוא הולך ומנסה להתעסק עם אשתו. הוא בביזיונות הכי גדולים שיכול להיות יוסף הצדיק. 13 שנה הוא נמצא בתוך המציאות הזאת, יוסף הצדיק, ואם נתבונן קצת, ננסה רק להבין קצת, אחרי הכל, נכון, יוסף הצדיק הוא הצדיק, נכון, אבל הוא בן אדם. הוא גם בתקופה הזאת הוא בחור צעיר, מגיל 17 עד גיל 30, היה כל המעשה הזה. באופן טבעי, בן אדם שככה מתנהגים איתו, מה הוא, אצל רוב בני האדם, איך אנחנו נרגיש כלפי מציאות כזאת? זה מתחיל בעצם עם האחים שלו. הוא אוהב את האחים שלו, הוא דואג להם, בפרט לבני בילה ובני זלפה. כתוב, הוא נער את בני בילה ובני זלפה שהוא דואג להם. למה קצת כיפחו אותם, תמיד אז זה האיש חסד הזה שתמיד דואג למקופחים, לחלשים, אלה שפוגעים בהם, הולך, מחזק אותם, מעודד אותם. מה הוא מקבל תמורת זה? האחים שלו זורקים אותו לבורים נחשים והקרבים. היה לו נס, יצא חי משם. לא, במקום שתראו את הטעות שלכם, אחים, תראו את הטעות שלכם, אתם רואים שנעשה לו נס. מה הם אומרים? נעשה לו נס פה עם נחשים והקרבים? טוב, בוא נראה איך הוא יתנהג כשהוא יהיה עבד במצרים. בוא נראה הם רצו שהניסים ימשיכו אצלו, שגם לבדוק אותו במצרים. מוכרים אותו להיות עבד במצרים. כתוב במדרש, יש מדרש נורא מאוד, איך שלקחו אותו למצרים. למי הם מכרו אותו? לישמעאלים. הרביצו לו כל הדרך. כתוב שהוא קיבל מכות נוראיות כל הדרך, עד שהגיע למצרים. אז מה קורה? בגידה. האחים שלו, שהוא גדל איתם, אז בשר מבשרו, בוגדים בו. הוא מגיע למצרים, מה הוא רואה אחרי שנה של מסירות נפש? בוגדים בו. הרגע שר המשקיעים, הוא פותר לו את החלום לטובה, שוכח אותו בכלל. לא, הוא כל הזמן, באיזה מציאות הוא? ביזיונות נוראים. זה הביזיונות הכי גדולים. ובכל מצרים, בתקשורת, באינטרנט שם המודיעים, זה אתם יודעים, הגיע איזה עבד, נואף, מנסה, בוגד באדוניו, וכן הלאה. זה הכל היה מפורסם כל הדבר הזה. אדם במצב הזה, אדם רגיל, איך אנחנו היינו מרגישים מאילוינו במצב הזה? הרי אנחנו יודעים, אם אנחנו מכירים את עצמנו באמת, בוקר אחד, מישהו לא מחייך אלינו לפי כבודנו, או שבכלל אם הוא אומר לנו איזה מילה, אנחנו כל היום הולכים ומסתובבים ורק חושבים על זה. איך הוא יעז להגיד את הדבר הזה? זה רק אפילו בדרך כלל זה בטעות, בלי כוונה, הוא אמר איזה מילה. לפעמים פוגשים איזה חבר, מישהו מהעבודה, אולי הוא יצא בבוקר עצבני מהבית, אי אפשר לדעת, הוא לא חייך אלינו כרגיל, אנחנו כל היום הולכים וחושבים למה הוא לא חייך אלינו כרגיל. אם הוא דיבר משהו בכלל, מהאמיתות אנחנו גוזרים עליו. אם הוא לא יתנהג עלינו יפה. האדם, ברגע שפוגעים בו, בפרץ איזו פקיעה כל כך חריפה, זה כל החיים שלו משתנים, טבע האדם שהוא נכנס מאוד להתמרמרות, כעס, הקפדה, מרירות מאוד מאוד גדולה. המסירות נפש של יוסף זה בנקודה הזאת. לכן כתוב במדרש, ש-12 שנה שהוא היה בבית האסורים, אומר המדרש, מה הוא עשה יוסף כל ה-12 שנה? אומר המדרש רבה, היה איש כפוז. כך כתוב, שואלים המפרשים, מה זה איש כפוז? מה זה? זה ביוונית, איזו מילה ביוונית. מה זה כפוז? מרקד. יוסף היה כל יום רוקד בבית האסורים. היה, כבר אמרנו, זה עניין של הלכה. יש כאלה שמסתובבים במעגל והם אומרים שהם רוקדים. זה לא יצא ידי חובת ריקוד, צריך לדעת. בסדר, אתה יכול להסתובב במעגל, אין בעיה, אבל אתה חושב שאתה יצאת ידי חובת ריקוד. מדוע? יש הלכות ריקוד, כן. זה הרב עובדיה, הוא בעצמו פוסק הדור, פסק לנו הלכות בריקוד. לרקוד זה נקרא רק אם אתה מרים שתי רגליים באוויר. ככה כותב הרב עובדיה. מדוע? אז בוא נשאל שאלה, מה הוא צריך בכלל להתעסק? הרב עובדיה מתעסק בהלכות ריקוד? מה העניין שלו? שאלו אותו איזה מועדון או איזה תיאטרון של בלט, שאלו אותו איך עוקדים, מה הוא מתעסק? יש באמת איזה עניין הלכתי. כתוב, אמנם זה מחלוקת, אבל לפי הספרדים כתוב שאסור לרקוד בשבת. יש גזרה שאסור לרקוד בשבת. אז הרב עובדיה אומר, טוב, אז אם אסור לרקוד בשבת, אנחנו צריכים לדעת מה זה ריקוד. הוא אומר, ריקוד זה רק אם אדם מרים שתי רגליים באוויר. אם אדם הולך, מסתובב במעגל, זה לא נקרא ריקוד. אז הספרדים יכולים להסתובב במעגלים, גם כן בשבת. רק מה? אסור להרים את שתי הרגליים באוויר. אז יוסף, 12 שנה רוקד בבית האסורים. זאת אומרת, מה הוא הקפיד? להרים את הרגליים באוויר. אז היה כתוב, שעה התבודדות היה עושה כל יום, כל ה-12 שעה, ושעה ריקודים. למה באמת יוסף, אתה בבית האסורים, למה אתה רוקד? מה הסיבה שיוסף רוקד? אבל יוסף הייתה לו כוונה מאוד גדולה בדבר הזה. הוא ידע, המציאות שלי פה, כל התנאים של המציאות שלי, לאן להביא אותי בעצם? לאיזה מקום, לאיזה נקודה להביא אותי? עצבות, מרירות וכעס. התמרמרות, למה עושים לי את זה? למה האחים שלי עושים? למה פוטיפר עושה לי את זה? מה היא רוצה ממני? יש את פוטיפר. ובסופו של דבר, כשאדם מתחיל להקפיד על כל העולם, על הרבה אנשים, בסופו של דבר, למי הוא מגיע? בסופו של דבר מגיע, אתה אשם בכל. למה אתה עושה לי את כל זה? יוסף יודע את הסכנה הזאת. המסירות נפש של יוסף זה לא להיכנס לעצבות ולהתמרמרות. ולכן הוא הרים את שתי הרגליים באוויר. זה כתוב בספרים הקדושים. רבי נחמן מביא את זה בליקוטי מוהר"ן, שהעניין של להרים את הרגליים, הרגליים מרמזים על הנפש הקרובה לגשמיות. שם האחיזה של העצבות. לכן הנחש מקיש את האדם בעקבו. מה זה הנחש? זה הסמך מם שמקיש אותנו בעקביים. במה זה הקשה שלו? יש הקשה כפשט, אבל יש הקשה רוחנית. מה זה הקשה הרוחנית של הנחש? זה עצבות ומרירות. צריך לדעת, למה הדור שלנו לוקח תרופות של שמחה? יש המון המון כדורים, כדורים נגד עצבות היום.
פרוזה.
מה?
פרוזה.
זה משפחה שלמה, זה לא רק פרוזה. פרוזה זה כבר הדור הקודם. זה היה כבר איזה שכלולים יש בזה. זה אותה משפחה, זה קרובי משפחה. המרירות, עצבות, ייאוש, זה הכל בא בעצם מהשורש הזה. זה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ויצבון תאכלנה. זאת אומרת, הוא אמר לו, אחרי החטא, בגלל שהנחש יכול להכשיל אתכם, רבי נחמן כותב שהיצר הרע יותר מאשר הוא רוצה את העבירות מאדם, הוא רוצה את העצבות. זה העיקר היניקה של הרע בעולם, זה מאדם יהודי עצוב. יותר מהעבירות. זו שיחה ידועה מאוד בספר שנקרא חיים מוהר"ן. הוא כותב את זה. אז לכן, תשימו לב, בגלל שהדור שלנו מברר את ה... זה נקרא, אנחנו, איפה אנחנו נמצאים היום? בעקביים, עקבת דמשיחה. והנחש, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, והוא יקישך בעקב, שכל ההקשה, כל הנגיעה שלו זה בעקב, זה בעקבת דמשיחה. לכן הוא נוגע בנו היום. שימו לב, רוב האנשים מסתובבים היום עצובים. אז לכן, או שמעשנים, או שלוקחים פרוזק, או ששוטים, לא משנה. רק לא להיות עם עצמם. אדם היום, היום אנשים מפחדים להיות עם עצמם. הכל זה הנקישה של הנחש, הדבר הזה. יוסף יודע שהוא נמצא עכשיו במציאות מאוד מאוד קשה לנקודה הזאת. שהנחש יכול להכניס אותו לשיא המרירות שבעולם, רק אם הוא ייתן לו. מה הוא עושה? זה הריקודים, הוא מעלה את העקביים מהקרקע. העלייה הזאת, שעולה את העקביים מהקרקע, זה לא לתת לעצבות להיכנס לתוכו. ולפעמים, רבי נחמן גילה לנו סוד. יש, לפעמים אפשר להתבונן, להבין בשכל, שבאמת אין לי פה מה להיות עצוב, הכל בסדר. אבל לפעמים הניסיון הוא כל כך גדול, שכבר השכל לא יועיל שמה. אדם יכול עכשיו לדעת את כל האמת, אבל יש מקומות כאלה של חושך כזה רוחני ונפשי, שאדם ידע עכשיו את כל האמת, ועם כל האמת הוא יישאר בדיכאון. לזה צריך לעשות פעולות כדי לצאת מזה. אז מה נעשה? אז מה נעשה במצבים כאלה? אז צריך לדעת, רבי נחמן גילה לנו סוד גדול מאוד. זה נקרא מילתא דבדיחותא ומילתא דשטותא. מה זאת אומרת? לפעמים היצר רע בא להקיש אותך, להכניס אותך לעצבות. עכשיו הוא מראה לך. הוא מראה לך בטעמים הכי הגיוניים בעולם, שזה לא הגיוני עכשיו לא להיות עצוב. אז זאת אומרת, ההיגיון מחייב אותך להיות עצוב. ואז אדם יכול להיכנס מאוד למצבים מאוד לא טובים. אז לכן הולכים היום לקחת פרוזק, לא משנה, עשבים, שתייה, רק לצאת מכל המציאות הנפשית שאדם נמצא. אז אומר רבי נחמן, אם הגעת למצב הזה, אל תהיה נורמלי. צריך לדעת. אז אני אספר לכם סיפור שסיפר לי הרב שלום מורוש לפני כמה שנים. הוא אמר לי, יום אחד, אומר, חזרתי משיעור, ברוך השם, היה שיעור גדול, הכל היה בסדר. בדרך הביתה, הוא אומר לי, פתאום אני לא יודע מאיפה, אבל כנראה עליהם הדרך חיכה לו הנחה שם. הוא אומר, פתאום אני מתחיל להרגיש שאני עצוב. פשוט נכנס לעצבות, הוא אומר, אני מרגיש שעוד רגע אני מתחיל להיות כמו בן אדם מדוכן. אמר, הגעתי הביתה, תפסתי את הילדים שלי, התחלתי לרקוד איתם, אמרתי, טוב, אני אוציא את עצמי מזה. ככה סיפר לי, אמר לי, זה לא עזר לי. לא, זה היה יותר מדי, זה תפס אותי יותר מדי חזק. לא ידעתי מה לעשות. אני יודע, אומר, אני יחסית של רבי נחמן, רבי נחמן אמר לי, המקום הכי מסוכן זה עצבות. אומר, אבל מה אני אעשה? אומר, משמיים העירו לו. היה לו שאלה, היה לו איזה רעיון, אבל זה רעיון להיות לא נורמלי. אז היה לו ספק, היה לו שאלה למדנית, מה עדיף להיות? נורמלי ועצוב או לא נורמלי ושמח? אז הוא אומר, היה לי ספק בזה, בסוף בחרתי להיות לא נורמלי ושמח. שאלתי אותו, טוב, מה עשית? ככה הוא סיפר לי. הוא אומר, הלכתי למראה, התחלתי לעשות פרצופים מול המראה. אומר, אתה יודע, ככה אמר לי, אומר לי, אפילו היצרה לא יכול לסבול כאלה שיגולות. הוא עזב אותי, אומר, אחרי 4-5 דקות, אומר, אתה לא יודע איזה שמחה הייתה לי. אמרתי, טוב, אני לא נורמלי, אבל אני מעדיף להיות לא נורמלי ושמח מאשר... אז זה, לפעמים האדם צריך לעשות מילתא דבדיחותא או מילתא דשטותא. ועשות איזה שטות. זה לא חייבים לראות אותך. אז סיפרתי את זה לאיזה... בכולל של האברכים מאוד רציניים בקריאת ספר, סיפרתי להם את הסיפור הזה, בדיוק למדנו את זה. אז אחרי כמה זמן בא אליי מישהו ואמר לי, תשמע, בדיוק קרה לי אותו דבר, נשארתי יום אחד בכולל לבד, והוא אברך כזה רציני, למדני כזה, וקשה לראות אותו מחייך, אז, אבל הוא התחיל להיכנס לעצבות. אז הוא אמר לי, לא ידעתי מה לעשות. אז הוא אמר לי ככה, לקחתי, היה להם ספסלים, הוא סגר את הכולל, זה היה בצהריים בהפסקה, סגר את הכולל שאף אחד לא יראה, לקח את הספסל, הניח חלק אחד על השולחן, חלק אחד על הרצפה, מה יצא? מגלצ'ה. הוא אומר, התחלתי להתגלץ. הוא אומר, התחלתי להתגלץ, הוא אומר לי, אתה יודע, ככה אמר לי. הוא אומר, אפילו פעם אחת שהתגלצתי, כבר לא יוכל לסבול אותי. צריך לדעת, היצר רע לא אוהב משוגעים, הוא אוהב נורמלים. לפעמים, להיפטר ממנו, פשוט, תגיד לו, אני משוגע. אז זה העבודה של יוסף. העבודה של יוסף, בכל ה-12 שנה בבית האסורים, זה המדרש אומר, כל יום לרקוד, זה לא נורמלי. איזה אדם נורמלי רוקד בבית הסוהר? ועוד עם כל מה שעבר לך. אבל יוסף הייתה כוונה מאוד גדולה בדבר הזה. מה הייתה הכוונה שלו? הכוונה שלה הייתה, אני לא אתן ליצרה, אני לא אתן לנחש שיתפוס אותי בעצבות, ביוש, בהתמרמרות. אני לא אתן לו להכניס אותי למקום הזה. כי הוא ידע שברגע שמתחיל לי כאן, עצבות, שהפעם שמעתי מאחד הצדיקים של הדמור, של הדור, האדמור מפוריסור, הוא אמר, נקודה מאוד עמוקה, הוא אמר, עצבות זה תאווה הכי גדולה שיש לאדם. אם אדם נתפס בעצבות, אחר כך יש לו כבר תאווה להיות בתוך העצבות. יש כזה דבר, שאדם חושב שזה חיות, חיות אינסופית, שהוא נמצא בתוך זה, שאדם נופל לתוך זה, לכן זה מסוכן. יוסף הצדיק עובד כל השנים, אבל אוקיי, אז אתה רוקד, אתה עושה מילתא דשטותא, אתה מתבודד, אתה משוגע שם בבית הסוהר. אבל מה ההתבוננות של יוסף הצדיק? איזה התבוננות, אחרי שעושים מילתא דשטותא, צריך גם להתבונן. מה ההתבוננות של יוסף הצדיק? יוסף הצדיק אומר, אני הולך להסתכל בסוד האור הגנוז. מה זה האור הגנוז? האור זה נקרא בתורה, על פי התורה, האור הגשמי זה באמת השתלשלות של האור, אבל זה החלק המאוד נמוך של האור. והחלק הגשמי של האור. יש לאור שורש רוחני. איפה זה כתוב? כתוב בתורה, ויום אלוקים היא אור והיא אור. מה זה האור שהקדוש ברוך הוא ברא? הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה זה האור. האור זה אור רוחני. זה בחינה של דרך שהקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו. האור של הקדוש ברוך הוא, האור הרוחני, הוא מאיר לנו במוח ובלב. זה ברגע שאדם פתאום מתחיל לחשוב מחשבות טובות של אמונה, של תורה, של הקדוש ברוך הוא, מאיפה זה בא אליך? הקדוש ברוך הוא העיר לך אור רוחני. לפעמים האדם לא משיג עכשיו, לא חושב איזה מחשבה מסוימת, אבל מה? הוא מרגיש בלב. פתאום בלב הוא מרגיש משום מקום, פתאום הוא מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לתורה, אהבה לעם ישראל. זה לא מדרכו, לא מטבעו, פתאום הוא מרגיש את זה. מאיפה זה? המוח והלב שלנו זה הכלים שבתוכנו לקבל את האור של השם. לכן האור של השם זה מחשבות. זה במוח, ובלב זה הרגשות. כשהקדוש ברוך הוא מאיר לנו, אז אנחנו יכולים להבין דברים חדשים לגמרי. ואדם יכול להיות בדקה אחת, אדם יכול פתאום לקבל חוכמה אינסופית. יש ידוע שיש כזה דבר, זה דבר אמיתי, אנחנו לא יודעים איפה זה. יש כזה דבר שנקרא בעירה של מרים, זה נמצא בכנרת, רק אנחנו לא יודעים איפה זה נמצא בכנרת. אבל רבנו האר"י הקדוש, שהיה גדול המקובלים, הוא אמר, מי שיזכה לשתות מבעירה של מרים, ייפתחו לפניו כל החוכמות שבעולם. היה לו התלמיד שלו, רבנו חיים ויטל, שהוא בעצם העביר את כל תורת הקבלה לעם ישראל, כי רבנו ארי לא כתב, כמעט הוא לא כתב כלום. הוא אמר שהוא לא יכול לכתוב. הוא אמר, רבנו חיים ויטל, התלמיד שלו שאל אותו, למה אתה לא כותב? אמר לו, ברגע שאני כותב משורה אחת, מתחדשים לי כאלה כל כך הרבה חידושים, שאני בכלל לא יכול הכתיבה, מהירות הכתיבה לא מספיקה המחשבה הרבה הרבה יותר מהירה. הוא אמר לו, לכן אני לא יכול לכתוב. אז מי שכתב ובעצם גילה את כל תורת הקבלה לעם ישראל, זה היה התלמיד שלו. הוא העביר לנו את זה, זה רבנו חיים ויטל. אומר רבנו חיים ויטל בעצמו מספר שיום אחד רבנו האריג לקח אותו לכנרת ונתן לו לשתות מבערה של מרים, נפתחו לפניו אין סוף חוכמות. אז החוכמה זה אור אלוקי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ברגע אחד הוא מאיר לבן אדם. דוד המלך, כתוב שדוד המלך לא היה תלמיד חכם. למה? הוא היה רועה צאן. היה רועה צאן, 28, עד גיל 28 הוא היה מאוד מבוזה. האחים של אבא שלו, אחיו שלו, הם חשבו בכלל שהוא ממזר. בכלל לא הכירו בו בתור אח שלהם. הם מאוד ביזו אותו. אז היה, איפה הוא היה גר? הוא היה גר בדיר. היה גר בדיר, זה מה שכתוב, נער קטן בדיר. מה זה נער קטן בדיר? ישי התכוון על דוד המלך, אבל כל דבר זה סוד, כי כל התורה, כל התנ"ך זה סוד. אז מה זה נער קטן לנו בדיר? רשע זה לא התיידע. זה הנשמה הכי גבוהה של כל הדורות, עכשיו היא גרה בדיר. רואים, מי שתיקן את כל עניין מלך המשיח בעולם, עד גיל 28 היה צריך לעבור את הביזיונות הכי גדולים בעולם. הם חשבו שהוא ממזר. ישי היה צדיק מאוד גדול. ישי התפלל שדוד ימות. הייתה שאלה אם להרוג אותו או לא. הוא אמר, לא, אני לא ארוג אותו, אני לא אקח את ה... היה לו עירת שמיים, אבל אני אתפלל שימות. נוכרי הייתי לבני אבי, בני אמי. מדוע דוד המלך אומר? הוא אומר את זה, כי ככה הם חשבו. אז הוא לא יכל, מי לימד אותו תורה? אז דוד המלך לא למד תורה. היה רק מנגן ניגונים לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז היה לו כזה אהבת השם, לדוד המלך היה כזה אהבת השם, לכן מרוב אהבת השם שבערה בתוכו, הוא לא ידע תורה, רק היה לו אהבת השם. אז הוא היה מנגן עם החליל, היה רואה צון, והיה מנגן עם החליל. מרוב אהבת השם, הפנים שלו היו בוערים כל הזמן, אדומים. אז הוא בא פעם ראשונה ששמואל הנביא ראה אותו, הוא חשב שזה עשיו, זה רשע מעשיו הוא ראה אותו. אז הקדוש ברוך אמר לשמואל הנביא, קום על רגליך, משיחי בא ואתה יושב. אז ישר שמואל הנביא קם על הרגליים. אז שמואל הנביא כתוב שבשעה שדוד, שנה אחרי זה, דוד ברח משאול, אז לילה אחד הוא ברח משאול והיה לו צער מאוד גדול על כל מה שעובר עליו, והגיע לבית של שמואל הנביא, והבית של שמואל הנביא זה איפה שהיום קבר שמואל הנביא. זה נקרא, אז היה נקרא רמתה. לכן קוראים לשכונות שם הרמות, על שם הכפר של שמואל הנביא. השמואל רצה לחזק ולפייס את דוד המלך, הוא ראה את הצער שלו. אז כתוב ככה, מדרש רבה אומר, הוא ישב ולמד איתו תורה כל הלילה ולימד אותו, ככה אומר המדרש, באותו לילה למד דוד מה שתלמיד ותיק לא לומד במאה שנה. שצריך, מה זה תלמיד ותיק?
תנא.
מה שתנא לא לומד במאה שנה, תנאים שכל התורה ידעו את כל התורה וכל הבחינות, מה שטענה לא לומד במאה שנה, דוד למד את זה בלילה אחד. מדוע? כי החוכמה זה אור של השם. אם השם רוצה, הוא מאיר את זה ברגע אחד. זה ברגע אחד הוא יכול להאיר את זה. אז יוסף בכל העבודה שלו, כל מה שהוא רצה להשיג, זה את סוד האור הגנוז. הוא רצה להגיע לסוד האור הגנוז, ולכן הוא זכה להשיג את זה. מתי הוא זכה להשיג את האור הגנוז? בדיוק ביום האחרון שהיה בבית האסורים, מקץ שנתיים ימים, והם מקץ שנתיים ימים, הוא פרו חולם, ואינו עומד על היאור. אז אמרנו, על פי הסיפור, הפשט של הסיפור, והוא אמיתי, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, יש סיפור, פרו חלם את החלום, יוסף בא ופתר, ונהיה המלך במצרים, המשנה למלך במצרים. אבל התורה, מכיוון שהתורה זה לא חוכמה אנושית, זה אור אלוקי, זה שכל אלוקי התורה, צריך לדעת שיש לתורה אין סוף פירושים. לתורה שלנו יש אין סוף פירושים. אנחנו נלמד את פרשת מקץ, בעזרת השם, עוד שנה. נגיע לפרשת מקץ, נלמד את זה. רק עוד שנתיים, רק עוד 1,000 שנה, רק עוד 10,000 שנה, רק עוד 1,000,000 שנה. יש לנו, רק לפי מה שאנחנו יכולים להגיד, יש לנו 1,000,000,000 שנה של ללמוד את פרשת מקץ. אחר כך יפתח בכלל פירושים חדשים לגמרי, אחרי 1,000,000,000 שנה. איך זה יכול להיות? כי זה אור אין סופי. התורה זה אור אינסופי. הגאון מבינה שבגיל 9 ידע את כל התורה, גמר את השס ואת הזוהר ואת כל כבר כמה וכמה פעמים בגיל 9, לכן קראו לו הגאון מבינה. הוא אמר, אם לא היה לי מצווה ללמוד את כל התורה, הייתי לומד רק מילה אחת בראשית. אמר, רק אני הייתי לומד כל החיים שלי רק את המילה בראשית, אם לא היה לי מצווה ללמוד את כל שאר התורה. אז כי הוא קצת הבין, הוא קצת ידע. זה לכן כתוב בישעיהו הנביא, כתוב תורה חדשה מאיתי תצא. אומר המדרש רבה, שיבוא משיח הוא יגלה, מה זה תורה חדשה? התורה שלנו נצחית. מה, תהיה תורה חדשה? חלילה. אלא הכוונה פירושים חדשים לגמרי. זה בכלליות, בכללות לדעת את הנקודה הזאת. זה יש, רגע, רבי נחמן אומר, יש תורה של האותיות. זאת אומרת, שיש יש ישיבה למעלה שלומדים רק את האות א'. זה לוקח בערך 500 אלף שנים ללמוד את האות א'. את כל החלקים שלה, את כל הסודות שלה, כל פסיק שם, זה לוקח, זה אין סוף סודות וחוכמות יש בדבר הזה. אז כל זה אמרנו רק בתור הקדמה, והאם מקץ 200 ימים, אז זה היה היום האחרון שיוסף היה בבית האסורים. אז עכשיו נלמד את זה קצת אחרת, את כל הפסוק הזה. פרעו, מה זה הלשון של פרעו? יש, פרעו היה מלך במצרים. זה פירוש אחד. אמרנו, זה אמת. אבל מה זה הלשון של פרעו? בלשון שלנו, מה זה פרעו? לפרוע פרעות בישראל, מה?
עורף.
זה דבר אחד. עוד דבר, המילה, ופרה הכהן את ראש האישה, הסיר מעלה את המטפחת. מעשה שהיה פרשה בתורה. הסיר מעלה, גילה את שערה, אז כתוב, הוא פרה הראש, הכהן. זאת אומרת, המילה לפרוע, בלשון הקודש, בלשון שלנו, זה לגלות. אז פרעו זה גילוי. אז כתוב, ראים מקץ שנתיים ימים, הוא פרעו חולם, יש פה פרעו, הכוונה, עכשיו מדובר פה על התגלות. פרעו עכשיו זה פירוש אחר לגמרי, זה לא פרעו הגשמי. פרעו זה עכשיו מילה של התגלות. והנה, איפה הייתה התגלות? איפה הייתה התגלות? הוא פרעו, והנה פרעו חולה, והנה עומד. על מה עומד? לא, אז כתוב, עכשיו צריך, אמרנו, צריכים לדייק בכל דבר. על היאור. היאור, לא עומד על יאור, אלא הלא יאור. מה זה אל ידיעה? זה יאור ידוע. אל ידיעה הופכת את היאור הזה ליאור ידוע. זה רשי. תראו בפרשת השבוע, רשי מיד אומר את זה. זה יאור ידוע. בגלל אל ידיעה, היאור, אז יאור, מה זה היאור הידוע? הנילוס. ומה זה הנילוס? אז אנחנו צריכים לחזור לפרשת בראשית. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד לארבע ראשים, ושם האחד, זוכרים מה זה שם האחד?
הפישון.
הפישון זה הראשון, נכון. הפישון זה הראשון. רש"י בראשית אומר, אז יוצא מגן עדן, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. אז בוא נתבונן, מאיפה יוצא הנער הזה? אז זה לא מגן עדן. שימו לב. יש גן עדן ויש עדן. עדן יותר גבוה מגן עדן. הגן מקבל את כל חיותו והשפע שלו מעדן. אז שימו לב איך זה מדויק. נער יוצא מעדן להשקות את הגן. זאת אומרת שהנער הזה הוא יותר גבוה מגן עדן. הוא יוצא בכלל ממקום יותר גבוה. השם, ושם יפרד לארבעה ראשים. ושם הראשון, שם הראשון הפישון. אז רשי מיד אומר לנו, מה זה הנער הזה? שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. ארץ החבילה זה ארץ באפריקה. אז רשי אומר, מה זה הפישון? הוא נילוס של מצרים. אז הנער הזה, שהוא הראשון, שהוא יוצא, אמרנו לא מגן עדן, אלא ממקום יותר גבוה מגן עדן, זה נקרא גן עדן העליון. זה מהעדן העליון, הוא יוצא, זה הנילוס, הנילוס של מצרים. זאת אומרת שפרעו, הגילוי הזה, שעומד על היאור, מה הכוונה עומד על היאור? משיג את כל ההשגה, כל ההתגלות הזאת, מאיפה היא עכשיו? מהנער הראשון שיוצא מעדן. מה זה אומר? זה מעולמות רוחניים מאוד גבוהים. יש בזה הרבה הרבה סודות, לכן זה גם נקרא יאור. למה זה נקרא יאור? כי יאור זה אותיות אור יוד. כל היאור זה אור יוד. למה זה אור יוד? מכיוון שארבעה נערות, על פי תורת הסוד, הם נמשכים. הנער הראשון נמשך מהאות י' של שם י' כ' ו' כ'. השני מההי, השלישי מהוו, והרביעי מההי, מההי האחרונה. זה י' כ' ו' כ', ארבע הנערות. אז הנער הראשון, שזה הפישון, שזה הנילוס, זה היאור, מאיפה הוא נמשך? מהיות של שם הוויה. זאת אומרת, והיות של שם הוויה זה סוד החוכמה העליונה. לכן זה נקרא היאור. יאור זה העניין של האור יוד. זה מובא הרבה, הרבה הנקודה הזאת. אז יוסף, כל העניין של יוסף עכשיו, שהוא השיג את הפרעו, את ההתגלות של היוד, האור של היוד הראשונה של שם הוויה. ועד איפה, עד איך הוא השיג את זה? גם ביוד עצמה, אנחנו צריכים לדעת בתוך היוד איפה הוא השיג. איפה הוא השיג? מקץ. מקץ, מה זה מקץ? בקוץ של יוד. בקוץ של יוד זה סוד הכתר העליון. בכל מדרגה רוחנית, בכל מדרגה רוחנית יש ניקוד. יש ניקוד. היום זה חנוכה, אז אני קצת קבלה. אז לכל נקודה, לכל מדרגה רוחנית יש ניקוד. למשל, החוכמה. מה זה החוכמה? איך כתוב פיה?
פתחה בחוכמה.
פיה פתחה בחוכמה. אז מה זה פיה פתחה בחוכמה? פתח זה של החוכמה. לכן זה פתחה בחוכמה. כי הניקוד של הפתח זה של החוכמה. השתי נקודות סרה, זה שם החוכמה מתחילה להתפרט. אז זה סוד הבינה. וכן הלאה. אז המדרגה הגבוהה ביותר, שזה סוד, האור הגנוז, שזה נרמז בקוצו של האות י', הניקוד שלה, מה זה הניקוד שלה? קמץ. למה קמץ? היד קמוצה. זה סגור, זה סתום. המקום הזה הוא סתום וקמוץ, לכן זה נקרא קמץ. בדיוק אותיות, מקץ. מקץ זה קמץ. אז מקץ רומז על הקוץ של האות יוד, רומז על הקמץ, זה רומז בעצם על האור הגנוז. אז יוסף השיג את סוד האור הגנוז. והסוד האור הגנוז זה נקרא הכתר. זה בדיוק האור של חנוכה. אז עכשיו הוא השיג את האור של חנוכה, יוסף הצדיק. עכשיו אמרנו קודם שהאור הגנוז זה למעשה חוכמה, זה השגה רוחנית, זה הבנות, הבנות חדשות לגמרי. מה שאנחנו יכולים לדעת? בוודאי שיש במה שיוסף השיג באותו יום אין סוף דברים, אבל מה ששייך לנו מאוד מאוד הלכה למעשה, מה הוא השיג יוסף? שימו לב, מה הוא עבד כל ה-12 שנה? יוסף כל ה-12 שנה, מה הייתה עבודתו של יוסף הצדיק? לא, עבודה רוחנית שלו, לא עבודה הגשמית. לא, הוא טיטה את הבית סוהר, כן, זה נכון. אבל מה הייתה העבודה הרוחנית של יוסף? אמרנו לא להיכנס לעצבות ולהתמרמרות. לכן הוא רקד. כל ריקוד הוא אמר, אני מעלה את הרגליים שלי מהקרקע, אני מכוון לעלות אותם עד לקמץ העליון, עד לאור הגנוז. הוא לא רצה להיכנס להתמרמרות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה עובד לא להיכנס לעצבות, לא להיכנס להתמרמרות. עכשיו אני אגלה לך את האור הגנוז. מהו האור הגנוז? איך כל מה שקורה, לא משנה מה, כל מה שקורה, בלי יוצא מן הכלל, הכל זה לטובה. זה נקרא להשיג את האור הגנוז. שאדם זוכה לדעת איך כל מה שעובר על עצמו, על המשפחה שלו, על הידידים שלו, על עם ישראל, על הבריאה, על המלאכים, לא משנה. מרגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עד שיבוא משיח צדקנו, צריך לדעת, נראה לנו שיש דברים לא טובים. אבל זה רק העיניים בלי האור הגנוז. רואים פה דברים לא טובים. סוד האור הגנוז זה לראות אין דבר רע, ומעולם לא היה דבר רע. לכן, אומר רבי נחמן בתורה ד' בלקוטי מוהר"ן, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. כל הסוד של האור הגנוז זה להשיג את הטוב של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה. אבל אנחנו גם אומרים את זה. גם אנחנו אומרים משתדלים להגיד, תמיד אנחנו אומרים, אבל אנחנו משתדלים להגיד, לפחות אנחנו משתדלים להגיד שהכל לטובה. אבל, אז מה ההבדל בינינו לבין יוסף? שיוסף כבר הרגיש את זה בשלמות בלב. יוסף זכה להשגה כל כך שלמה בלב, שלא היה שום דבר כבר שיפיל אותו בדעתו. מדוע? כי כל דבר הוא רואה את הטוב שבו. זה נקרא להשיג את אור הגנוז. אבל ברגע שהצדיק זוכה להשיג את זה, הוא משיג עוד דבר. מה הנקודה הנוספת שהוא משיג בזה? איך שכל יהודי זה חלק לא כממל, ואיך את הטוב שיש בכל יהודי. ממילא כבר אין לו הקפדה על אף אחד. הוא לא יכול לחוס על אף אחד. למה הוא לא יכול לחוס? כי הוא רואה שגם אם יהודי עשה את הטעויות ואת השטויות הכי גדולות שבעולם, באמת, 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 בעומק הדבר, לא הייתה לו כוונה לרעה. אלא הוא טעה. פשוט טעה, הוא התבלבל. הוא גדל במקום כזה, שאמרו לו, תראה, אם מישהו מדבר אליך לא יפה, אתה צריך להרביץ לו. ואם הוא ידבר פעמיים לא יפה, אז תראה בו. שלוש פעמים, מטען חבלה. זה, לעשות לו את התיקון הכללי לכל הדורות, תעשה לו. תתקל אותו התיקון הכללי. עכשיו תראו, צריך להבין, יש אנשים שבגיל שנתיים הם התחילו קצת להבין את העולם. אז אתם יודעים, בדרגתיות. בגיל שנתיים. הדבר הראשון שהוא שמע, איפה שהוא גדל, איך שהוא גדל, זה קודם כל תדע לך, אם מישהו יפגע בך, תהרוג אותו. בוא נתבונן. ילד שמע את זה בגיל שנתיים. בגיל שלוש שנים הוא קיבל איזו סדרת חינוך מיוחדת. מאבא שלו, מהשכנים שלו, מהחברים שלו, לא משנה. הוא גדל כל השנים בדבר הזה. מה אפשר לצפות? ילד הוא מאוד מאוד תמים, הוא לא החלק. מה שכותבים אלה בלב ובנפש של הילד, הוא גדל עם זה, הולך עם זה כל השנים. אם הוא לא זוכה לאיזה זכות מיוחדת, אז הוא בעצם חי את המציאות שלה, את המציאות שחינכו אותו מהרגע שהוא בא לעולם. לכן, אז זה יוסף, יכול לראות שגם אם בן אדם עושה את הטעויות, השטויות הכי גדולות שבעולם, מה הוא רואה? הוא רואה כמה שהוא לא השם, הוא רואה את הנקודה האלוקית שבתוכו, את הנקודה הטובה שלו. לכן הוא יכול ללמד זכות על כל יהודי בעולם, יוסף. זה הבחינה השנייה של להשיג את האור הגנוז. רבי צדוק הכהן מלובלין, היה אחד מגדולי החסידות, כותב, איך משיח יגאל את העולם? במה תהיה הגאולה? אומר רבי צדוק, משיח יש לו ללמוד זכות על כל נשמות ישראל. אין יהודי שאין אין למשיח. כל הצדיקים שלא היו בחינת משיח, יכלו ללמד זכות על 99% מעם ישראל. הצדיקים בחינת משיח, הם יכולים ללמד זכות על כל יהודי. הם רואים את הנקודה הטובה, זה האור הגנוז. לראות את הטוב שגנוז בכל יהודי ויהודי. יוסף, זה מה שהוא מקבל, זה הסוד, הקמץ. המקץ שנתיים ימים, הוא יוצא, מה הוא רואה? קודם כל הוא רואה שאין עוד מלבדו, כל המציאות זה הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן, הוא רואה את הטוב בכל דבר ודבר, הוא יכול ללמד זכות. נראה את זה, איך זה מתקיים. פרעו, נזכור, הוא 12 שנה בבית האסורים. אף אחד בכלל לא מתייחס אליו. פרעו פתאום קורא לו, ויריצהו מן הבור, אומר לו, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות, תפתור לי את החלום. חלמתי חלום, הוא לא מספר לו. הוא אומר, חלמתי חלום, תפתור לי את החלום הזה. מה היה הדיבור הראשון שיוסף אומר בשעה שהוא יצא מבית האסורים? המשפט הראשון. בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעו. רש"י אומר, מה זה בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעו? ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. רש"י אומר, מה זה? אין החוכמה משלי, אלא אלוקים יעתן ענייה בפי לשלום פרעה. תדע לך. ובמדרש כתוב שיוסף אמר לו, תשמע, אם אתה, אני אגיד לך משהו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יתפוס איזה ירקן מצרי מהשוק, הוא ישים לך את כל הפתרונות האלה. אל תייחס את זה אליי. שמעתי לפני שנים, אחד הצדיקים שהוא אמר, עם מי יוסף עכשיו מדבר? מה זה, שיחת חברים? הוא פגש חבר עכשיו, את אח שלו הוא פגש, שיחת התחזקות באמונה? עם מי הוא מדבר? הוא מדבר עם העובד העבודה זרה הכי גדול בעולם, פרעה. אתה נמצא במקום הכי תמה בעולם, יוסף, עם מי אתה מדבר? יוסף כל כך ראה את האמונה בעיניים, שכבר לא משנה לו, לא משנה מי ידבר איתו. מי שידבר איתו כבר ידבר איתו רק דיבורים של אמונה. הוא כבר לא יכול לא לדבר דיבורים של אמונה. לפרעה, זה היה, כתוב שפרעה היה מגדולי עובדי עבודה זרה בעולם. אלו יועצים טובים ויתרו וכן הלאה, בלעם, כל אלה היו החברים והמקיפים שלו, היועצים שלו.
גם איוב.
ואיוב, נכון. אז כל אלה היו איתו. אז מה, טוב, יוסף, לפחות אל תגיד כלום. או תגיד, בסדר, אני אשתדל. לא, יוסף כבר חי באמונה, במדרגת אמונה כל כך גדולה, שאפילו לפרעה הוא מדבר איתו ישר דיבורים של אמונה. לדעת השם, נתניהו ייסע בפעם הבאה לפוטין, יתחיל לדבר איתו, דבר איתו, יגיד לו, פוטין צריך להתחזק, דבר לך, אין שום יוש בעולם כלל, אל תיכנס לעצבות, אתה בכלל, אתה קרוב לרבי נחמן, תיסע, יש לך קברות צדיקים. ברדיצ'ב, זה, פוטין יכול לנסוע לשם, לבעל התניה. זה יוסף, הוא לא רק כלום, לא אכפת, למה? זה העבודה של יוסף, כל ה-12 שנה, שהוא כל כך העלה את הנקודה הזאת, ובאמת, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, הצדיקים גדולים, הם כבר, הם לא במקום שלנו. כבר מכעס הם יצאו, מתאבות העולם הזה הם יצאו. מה העבודה שלהם? במה הקדוש ברוך הוא בוחן אותם? בכיחות השערה להרגיש שיש משהו רע בעולם. לכן, כתוב בשעה שבפרשה שלנו, בהמשך הפרשה שלנו, כשהאחים חזרו אחרי הפעם הראשונה שהם היו אצל יוסף, אז הם אמרו ליעקב אבינו, סיפרו לו כל מה שקרה איתם במצרים, והם אמרו לו, תשמע, אמרנו לו שיש לנו אב זקן, אמרנו שיש לנו אח קטן, בנימין, הוא לא היה איתם בנימין. ועכשיו האיש הזה, אדוני הארץ, הם לא ידעו שזה יוסף, אדוני הארץ רוצה שנביא את בנימין אליו. מה אמר להם יוסף, יעקב אבינו? למה הראותם? למה הראותם לומר? מה זה? מה הוא אומר? למה הראותם לומר? אומר מדרש רבה, על הפסוק הזה דבר נורא. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, יעקב, אני ממליך את הבן שלך במצרים בשביל כל עם ישראל שיעברו בשלום וביותר בקלות את כל הגלות כדי לתת להם את התורה. אני בורא בשבילך עולמות חדשים, ואתה אומר למה הראותם? למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מעם השם? אומר המדרש ככה, מעולם לא הוציא יעקב אבינו דיבור של אבל מפיו אלא זה. למה הראותם? הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק, אני לא מרשה לך להגיד שיש דבר רע בעולם. זה כמובן צריך לדעת, זה מדובר על יעקב אבינו. אנחנו, על 100 פעמים שאנחנו אומרים רע, אנחנו צריכים להתחזק פעם אחת להגיד לטובה, שזה לטובה. זה המדרגה שלנו. אבל אצל יעקב אבינו... לא רק זה, לא רק שראה מלאכים. יש כמה פירושים, מה זה מלאכים עולים ויורדים בו. יש כמה פירושים, מי זה המלאכים שעולים ויורדים? אחד הפירושים זה מדרש, מדרש נורא, שהמלאכים שליוו אותו בארץ ישראל עלו של השמיים. אז הם באו לשמיים, אז הם אמרו למלאכים למעלה, אתם יודעים מי ישן? אתם יודעים מי ישן פה? יעקב אבינו, הצדיק שהדמות שלו חקוקה על כיסא הכבוד. אומר המדרש, כל המלאכים בשמיים ירדו למטה כדי לראות את יעקב אבינו. זה היה התפעלות, כמו שאנחנו לפעמים רוצים אחרי צדיקים, לראות צדיקים, המלאכים רצו לראות את יעקב אבינו. היה שם בלגן שם, הייתה חברת שמירה על יעקב אבינו. המלאכים השתוקקו לראות את יעקב אבינו. עד כמה הייתה גדולה מעלתו. אז העבודה, זה העבודה של הצדיק, זה לראות שאין רע. זה המסירות נפש של יוסף כל הדורות. לכן יוסף
יעקב אמר גם מעט רעים
זה משהו אחר שואלים את השאלה הזאת אני אסביר יש עוד מקום שאנחנו מוצאים שיעקב מדבר מעט היו ימי חיי ורעים הוא אמר את זה לפרעה כשהוא הגיע למצרים שואלים למה אתה לא אומר על המשפט הזה שם הייתה ליעקב אבינו כוונה אחרת לכן זה לא כמו פה הוא באמת התמרמר שם הוא לא התמרמר שם יעקב אבינו אמר דבר אחר שואלים את השאלה הזאת אז ברגע, יוסף, למעשה, זה הבחינה של
הצדיק. אבל הוא בן, אפשר להבין. מה שזה בן אדם אם הוא הבן שלו הולך, שיש לו ילדים, יודע.
אתה מבין את יעקב, אבינו?
מה זה בן אדם שהוא...
אתה צודק, לא.
אדם שאיבד בן 15-16 שנה, ו...
22 שנה.
כן.
לא, עכשיו, לא. אתה מבין? אנחנו לא... גם אנחנו אומרים את מה שאתה אומר. אבל יעקב, אבינו, לא פה. הוא... זה הנקודה שהצדיק צריך לראות איך כל המציאות, כולל ההסתרה הכי גדולה, זה המעשה של הקדוש ברוך. כל מן דאביד אחמנה לטאבביד. לכן הגמרא אומרת דבר נורא, רבי יוחנן היה גדול המוראי ארץ ישראל, גדול החכמים בארץ ישראל. אומרת הגמרא שעשרה בנים נפטרו לו. והיה הולך לאבלים לנחם אותם איך שהכל לטובה. אז... מה? כן, שעם ישראל בעזרת השם שלא ידעו צרות. אבל הנקודה של העבודה, זה הנקודה של העבודה. לכן, הוא יכול להעיר, יוסף, יכול להעיר את האמונה הזאת לכל נשמות ישראל. אז זה סוד האור הגנוז. להעיר אמונה למטה למטה, איפה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מעיר. אבל אם יש מסירות כזאת מסירות נפש של יוסף, של החשמונאים, של הצדיקים במשך הדורות, מכוחם נמשך הבחינה הזאת. עוד נקודה אחת, עוד נקודה אחת.
אני רוצה להזכיר לנו שהם בני אדם, שלא
מתבלבל במחשב שהם מלאכים. אדרבה, מעלתם הגדולה כי הם בני אדם. למה? כי מלאכים לא עוברים את כל הניסיונות האלה, אלא עם יצרה. המעלה הגדולה שלהם שיש להם יצרה והם עלו לזה. עוד נקודה אחת, שלא נעריך יותר לעמידה, יש יוסף, יוסף שיצא מבית האסורים הוא היה בן 30. יוסף הצדיק הוא נפטר בגיל 110. זאת אומרת, בעצם 80 שנה הוא היה, הוא מלך על מצרים. שימו לב, איזה בגדים הוא לבש? 80 שנה, כל ה-80 שנה, איזה בגדים הוא לבש? מה? לא, לא, הפתרון פסים זה טוב. זה הבגדים, זה בעצם הוא לבש בגדים של מצרי. של מצרי, לא סתם, של המשנה למלך. הוא לבש בגדים של מצרי. שימו לב, הצדיק יסוד עולם, שהוא מהשבעה הרועים, שממשיך תיקון לכל נשמות ישראל, צריך במשך 80 שנה בחרך בגדים, עם בגדים של גוי. אפילו בגדים של יהודי הוא לא יכול ללכת. מה זה? איזה מין דבר, הנקודה הזאת היא, שהצדיק בעצם צריך ללכת בלבושים של גוי. מה הסיבה לזה? עוד צד לראות את כל העם, את היסוד הזה, את הדבר הזה. משה רבנו כתוב, יש פרשה בתורה, פרשת תצווה. במשה, סיפור הולדת משה זה בפרשת שמות. פרשה הראשונה של ספר שמות. מפרשת שמות, מתחילת ספר שמות, עד סוף ספר דברים, שזה ארבעה ספרי תורה. זה שמות ויקרא במדבר דברים, משה מוזכר בכל הפרשות. בכל התורה הוא מוזכר משה רבנו, חוץ מפרשה אחת. פרשה אחת שנקראת פרשת תצווה. פרשת תצווה משה רבנו לא מוזכר. שם, מורה בפרשת תצווה, זה מתחיל, ואתה תצווה אל אהרון ואל בניו. צריך לעשות בגדים. בפרשת תצווה יש בין היתר, הציווי לעשות את בגדי הכהן הגדול. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואתה תעשה לאהרון ולבניו בגדים לכבוד ולתפארת. משה רבנו אחראי לעשות לאהרון הכהן את בגדי הכהן הגדול. כי אני רואה נראה בבגדים של הכהן הגדול, היה לו 8 בגדים. מצנפת, ציץ, מעיל מאוד מיוחד. זה היה שיא הפאר. התורה אומרת, לכבוד ולתפארת. זה היו בגדים מאוד 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 מיוחדים, הבגדים של הכהן הגדול. מי אחראי לעשות את זה? משה רבנו. זה כתוב בפרשה. ואתה תעשה לאהרון. ולכהנים, גם היה את הבגדים המיוחדים שלהם. משה רבנו, מה היו הבגדים של משה רבנו? איזה בגדים משה רבנו לבש? מה? לא, האמת לא סחבות. מה שציפור הכינה לו בבוקר. זה מה שהוא לבש. אין לו בגדים מיוחדים. ומשה רבנו אין בגדים מיוחדים.
אבל הוא גם נראה מצרי, כשבאו
לא, נכון, נכון. כן, אבל אנחנו מדברים כבר אחרי, שהוא כבר היה מנהיג עם ישראל, הוא קיבל את התורה, ואז עם ישראל, רואים, עם ישראל עולה למקום רוחני חדש, אחרי קבלת התורה, ויש לכהנים, יש בגדים מיוחדים לעניין של המעמד שלהם. אתה רואה, ומשה רבנו, אין לו שום בגד. איך זה יכול להיות? משה שהוריד תורה משמיים לעם ישראל לכל הדורות, אין לו, לא ראוי שיהיה לו איזה בגדים מיוחדים? אבל זה סוד. יש בזה סוד בדבר הזה, שיש צדיקים שהם, הכתוב, הגמרא אומרת, עד שלא שקע שמשו של אלי, לא זכה שמשו של שמואל הרמתי. זאת אומרת, הצדיק נקרא, מה הוא נקרא? שמש. למה הוא נקרא שמש? כי הוא מאיר לעם ישראל. צדיק נקרא שמש. יש בחנוכיה, הנרות יש בהם קדושה גבוהה, למה הם מאירים את האור הגנוז, נכון? ולכן, בגלל שהם מאירים את האור הגנוז, כתוב, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. למה? למה? עשו. שימו לב, נר שבת, אם אין בעיה של להטות את הנר, אם נר שבת, מותר לקרוא לאור הנר? מותר לקרוא לאור הנר. נר חנוכה, מותר לנו לקרוא לאור הנר חנוכה? אסור לנו לקרוא לאור. זאת אומרת שנר חנוכה יש בו קדושה אפילו יותר מנר שבת. מהבחינה הזאת יש בו קדושה יותר גבוהה מנר. מי מדליק את הנרות חנוכה? יש לנו נר מיוחד כדי להדליק את זה. מי זה? השמש. שימו לב, לשמש יש את הקדושה של נרות חנוכה? אין לו. השמש הוא לא חלק מנרות חנוכה. הוא יוצא דופן, הוא מחוץ לנרות חנוכה. כל העניין שלו זה שאם במקרה בן אדם יבוא לקרוא, אז יקרא לאור השמש. כי בו מותר להשתמש. ובדרך כלל גם, זה תלוי כל אחד במנהג שלו, אבל יש כאן הרבה שמדליקים את הנרות בשמש. כי כל העניין של השמש זה להדליק את כל הנרות. שימו לב, אין בו שום קדושה. אבל הוא מדליק את הנרות שיש בהם את האור הגנוז. זה הסוד, השמש זה השמש. זה הצדיק שמאיר את כל הנשמות, ובו לא רואים שום דבר. לכן לא יודעים, כל הצדיקים שהם בחינת שמש, שהם מדליקים את כל הנשמות, הם מאירים לכל נשמות ישראל, בהם לא, הרבה פעמים לא רואים שום דבר. לא רק שלא רואים שום דבר, אלא הם חייבים לרדת להסתרה הגדולה מאוד. יוסף, שהוא מאיר את נשמות ישראל 250 שנה, לא רק לדור שלו, 250 שנה, הוא מאיר את כל נשמות ישראל, אף אחד לא רואה ממנו שום דבר. הוא הולך עם בגדים של מצרי, יוסף. אותו דבר גם משה רבנו. לובש בגדים של אדם רגיל. לא, אנחנו היום, ברוך השם, משה זה קודש הקודשים. אבל שימו לב כמה מחלוקות היו בדור שלו, עליו, על משה רבנו. איך יכול להיות שהיו עליו כל כך הרבה מחלוקות? לא ראיתם בעיניים את מה שמשה עושה? 10 מכות במצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, כל המלחמת המלא, כל הניסים האלה ראיתם בעיניים? איך אתם יכולים לחלוק עליו? מדוע? כי הוא כל הזמן נעלם. הוא סוד השמש. לא רואים בו שום דבר. הוא, זה נשמה שמדליקה ומאירה את כל נשמות ישראל, והיא בעצמה נעלמת לגמרי. לכן, ככל שהצדיקים הם יותר גדולים, ככה הם נעלמים יותר. אנחנו צריכים לדעת, לפני, כתוב בנביא כתוב, ויבקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. כתוב שלפני ביאת משיח צדקנו, אחד הניסיונות יהיה, זה לבקש את הצדיק האמת. צריך לדעת שרבי נחמן חי, רבי נחמן חי, לא היה צדיק שקיבל כל כך הרבה ביזיונות כמו. זה רצו להחרים אותו, לנדות אותו. אולי, יש כאלה שאומרים שאולי רבי נתן ביזו אותו יותר. כל זה למה? כי זה היה הצדיק בבחינת השמש. בבחינת השמש, שהוא נסתר ונעלם. שום כבוד לא היה לו בחייו. לא רק זה. באמת, שעד לדור שלנו, לא, תמיד מי שרבי נחמן וכל החסידים שלו היו הכי מבוזים. איך קראו לה? אתם יודעים מה הם קוראו לברסלב? אז החסידים המתים. למה? כי האדמור שלהם זה, ככה היו קוראים, האדמור המת. לא היה אדמור חי. ככה זה בחוץ הארץ היו קוראים לברסלב החסידים האמיתיים. ככל שהקדושה יותר גבוהה, ככה הדבר הוא יותר נעלם. לכן, תמיד צריך לדעת שיש בזה ניסיון מאוד גדול. יש הטעיה מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. וכל אדם צריך להתפלל הרבה ולבקש הרבה. שהשמש האמיתי באמת יאיר לנו. כי בעולם הזה אנחנו מתפעלים מחיצוניות. אין מה לעשות, רואים בגדים מכובדים, זה הבגדים של הבגדים לכבוד ולתפארת. זה לארון הכהן. רואים צדיקים שיש להם בגדים של כבוד ותפארת. לא דווקא הבגדים, זה הכל מה שמסביבם, כבוד ותפארת. אבל צריך לדעת, תמיד יש מישהו שמאיר לצדיק הזה, עושה לו את הבגדים. העיר לו את הנשמות האלה. ועל זה יש הסתרה מאוד גדולה. וצריך הרבה הרבה לבקש, הרבה הרבה לבקש להתקרב באמת לצדיקים שיכולים באמת לתקן אותנו. כי האדם יכול מאוד מאוד לטעות בדבר הזה. היום אנחנו רואים, ברוך השם, אנחנו רואים שהרבה דברים משתנים, הרבה דברים מתהפכים. צריך לדעת, לא היה, מעולם לא היה דור שכל כך הרבה אנשים התקרבו לרבי נחמן. לא היה כזה דבר. סיפרתי לפני, נדמה שגם פה אולי הזכרתי את זה, שהשם זיכה אותי להתקרב לברסלב לפני 34 שנים. אז היה בכל מדינת ישראל, בכל מדינת ישראל היה 4 בתי כנסת של ברסלב. ובכל בית כנסת, באמצע שבוע גם לא היה מניין. היה צריך להביא אנשים להשלים למניין. וגם מי שהתקרב לברסלב, אז היו מפנים אותו... זה היה, בן אדם היה רק צריך להוכיח ש3 פעמים התפלל בכנסת של ברסלב. אם הוא התפלל 3 פעמים בכנסת של ברסלב, הוא היה ניגש רק עם הראייה הזאת, אולי שיקח שתי עדים, שכנים ראו אותו 3 פעמים נכנס להתפלל שם, היה מביא ראייה לביטוח הלאומי, לקבל קצבה של נכות נפשית 100% עד סוף ימיו. זה לא, אתה כבר לא יכול להתרפד מזה. זאת אומרת, אם כבר היית שם, זה נכות, באמת, אומרים עכשיו את זה בחיוך, אבל ככה זה היה. ברסלב זה שיבדקו את הגימטריה, זה גימטריה משוגע. אם זה לא יסתדר, נוסיף עוד כמה, עוד כמה מילים לגימטריה, לסדר את הדבר הזה. כל זה, למה? מה הסיבה? הסיבה הייתה שהעניין כל כך נעלם, זה השמש, שהוא כל כך נעלם, לא רואים שום דבר. שוכחים שהוא מאיר ומדליק את כל הנשמות, אבל כל זה בהסתרה ובהעלמה מאוד מאוד גדולה. אבל אנחנו רואים שלדור שלנו יש זכות גדולה מאוד. בצורה הכי לא טבעית שבעולם, הכי לא טבעית, כולם מתקרבים. זה לא מובן. אז מי שהיה בראש השנה באומן, אז יודע, אם הוא חבדניק, יש בית כנסת של חבד, של סאטמר, בכלל יש הרבה, הכל יש שם. רואים את זה, ראו 50-60 אלף איש זה שהגיעו, רואים, יש את כל הבתי כנסת שבעולם כבר, כל הקהילות שבעולם. למה? מכיוון שעכשיו מתגלה השמש, סוד השמש עכשיו מתגלה, שהוא בעצם מאיר, למה דווקא אצלנו זה מתגלה? כי הדור שלנו זה הדור הכי ירוד בעולם. ירדנו, להיקפת אדם משיחה. כתוב 50 שערי תאומה. אז אנחנו הכי גרועים שבעולם. אבל אנחנו כל כך גרועים, אנחנו במצב כל כך גרוע, שמעלה אחת הרווחנו. אי אפשר להטעות אותנו בשקרים. זה לא בשקרים, בתחפושות. זה דור שירד למקומות כאלה, שאם לא מדברים איתו באמת לעמיתה, הוא מרגיש את זה בלב, הוא אומר, אל דבר איתי. בסדר, יש לך, אתה רוצה קצת כבוד, אין לי, בסדר, אז תלך לחפש איזה, מישהו שייתן לך קצת כבוד. זה ממש ירידתנו, זה המעלה של הדור הזה. לכן רואים דבר, עכשיו שמי שרואה את זה עכשיו, הוא לא יודע עד כמה זה הפך הטבע. זה הדבר הכי הכי הפך הטבע, מה שקורה עכשיו, אבל כל זה, שדווקא הדור שירד כל כך, פתאום מגלה את הצדיק, את השמש באמת. לא, מדוע? מכיוון שהירידה, אז הרבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, שיורדים לעומק הירידות, אז מה מחיה אותנו שם? האור הגנוז. האור הגנוז זה נקודת האמת לאמיתה. זה עוד פירוש מה זה האור הגנוז. זה האמת לאמיתה. לכן נשמות שירדו כל כך למטה, כמונו, בעקבת הדה משיחה, לא יכולים לקבל שום דבר עם איזשהו הצגה. לא, זה לא חס ושלום. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם צדיקים. אבל מי שירד כבר עד לאף, לקביים שבקביים, יכול לקבל רק נקודת אמת. לכן, מה שמתגלה עכשיו, זה השמש בעצמו. השמש הוא בעצמו מתגלה, וזה השמש. זה הצדיק שאין לו לבושים, אין לו כבוד, אין לו כלום, אבל הוא מתגלה בעולם מצד הערה מנשמה לנשמה. הנשמות מרגישות את זה ומתקרבות. אז אמרנו פעם שבסך הכל יש 36 נרות, אבל יש כל יום שמש, אז עוד 8 שמשים, אז סך הכל יש 44. אז זה רבי נחמן כתב תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', שכל העבודה שלנו זה להפוך דם לדום. זה כל הנקודה. מה זה להפוך דם לדום? דם זה גימטריה 44. וכל העבודה של הצדיק זה להפוך דם לדום. מה זה דם? דם זה כל הדמים האחורים שיש בתוכנו. כל השיגונות, כעסים, הקפדות, כל אחד בדור. לפני שהוא התקרב קצת, היה מישהו קצת מרגיז אותו, או שהוא מרביץ לו בפועל, זה תלוי, תלוי לאיזה כיתה, איזה כיתה הוא היה שייך בדור שלנו. יש כאלה שבאמת ירו, יש כאלה שרק רבו, וגם אלה שהיו עדיני נפש, מה זה הדין נפש? אז הדין נפש הכוונה שהוא חושב על 13 שיטות חיסול של הבן אדם הזה, אבל זה רק נשאר אצלו במחשבה. הוא לא מוציא את זה מן הכוח לפועל. רחמנות אין. זאת אומרת, אין לי כוח להסתבך עכשיו עם אנשים, אני לא יודע, יש לו אנשים, יש לו משפחות, לא יודע, לא, אין לי כוח להסתבך. אז הוא חושב איך הוא יהרוג אותו. סיפרתי, התקרב לברור השם, היה איזה יהודי שחזר בתשובה, וזה סיפור כפשוטו. לפני שהוא חזר בתשובה, זה ככה זה היה. הוא היה נוהג לראות באנשים. תלוי, לא בכל אחד, אבל אם הם מרגיזים אותו, היה יורד. גם אחד חיכו לו שתי אנשים מחוץ לבית, הוא סיפר לי את זה. הוא ראה אותם במצלמות, ירה
לו. למוות?
מה?
מה זה יורד
לבד? הוא השתדל לא להרוג, אבל לפצוע לכמה חודשים. זה היה נקודת הרחמנות שלו. הוא כיוון רק לפצוע, לא להרוג. לא, היה בן אדם משוגע לגמרי. יום אחד היה לו סיפור שלם, וברוך השם, הוא זכה לחזור בתשובה, הוא התקרב לברסלב, והמישהו התנכל לו מאוד, מאוד מאוד התנכל לו. אז כמה יש על זה? בפרט אחד. עכשיו, הוא אומר, אז הייתי איתו בקשר, הוא אומר לי, תשמע, אני אומר לך, זה היהודי הזה עכשיו שעושה לי את הצרות האלה? זה בדיוק 10 דקות. בוא נגיד, אולי אני צריך לחפש אותו שעה. אין שום בעיה, אין התלקלות, אין שום בעיה בכלל. או שאני עושה לו תיקון הכללי, או שתשע מזמורים, שיהיה שנתיים בבית חולים. ואז הוא מתלהב, אבל הוא מדבר אליי בצורה כזאת, פוגע בו, וזה, באמת הוא היה קצת לא נורמלי שעשה לו את זה, אבל זה משמיים, היה לו כזה תיקון. אז אמר לי, אז יום אחד הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, אתה יכול למצוא לי היתר הלכתי שאני רב בו באקדח? זה באמת הוא שאל אותי את הדבר הזה. אז אמרתי לו, תראה, אני לא יודע אם זה מנהג ברסלב לראות באקדח. הוא אמר, תראה, אני לא רוצה ללכת בריבוי אור. אני הייתי יורד בתת מכלל, תראה, התקרבתי, התחזקתי, רוצה לראות בו באקדח. ראיתי שהוא קצת מסובב, אמרתי לו, תשמע, לך לרב ברלן, תשאל אותו, אני לא יודע היתרים לזה. הוא באמת הלך לרב ברלן, הרב ברלן אמר לו, אל תדאג. תוך שבוע בן אדם הזה כבר התאשפז. באמת ככה זה היה, זה היה פלא גדול, הדבר הזה. אבל אחר כך הוא סיפר לי, רגע הוא סיפר לי דבר מעניין. ברוך השם, היהודי הזה מאוד זכה להתחזק. היום אחד, היו לו אויבים, פשוט היו לו אויבים מהעבר. ממש סיפורים מאוד לא פשוטים. היינו כמו בסרט מתח איתו. זה אחד הצדיקים אמר לו פעם, היה איזה מישהו מאוד מאוד מסוכן, ש... היה בעיה מאוד גדולה איתם, בינו לבין איזה מישהו מאוד מסוכן. אז אחד הצדיקים אמר לו, הוא אמר לו, מה אני אעשה? הוא אמר לו ככה, קודם כל אתה הולך בלי שום אמצעי, לא סכין, לא אבן ולא אקדח, אתה הולך, ככה אמר לו. אבל אמר לו, אבל זה לא מספיק, ברחוב אתה לא מסתובב אף פעם אחורנית. הוא סיפר לי, אותו יהודי אומר, תשמע, כל הליכה ברחוב אני עברתי 100 מיטות, עובר. אתה יודע מה, רק תן לי להסתכל אחורנית. בסדר, לא משנה, אני לא אעשה שום דבר, יעשו לי מה שרוצים, מוכן למסור את נפשי. אומר, אתה יודע כמה רציתי להסתכל אחורנית? הוא לא הסתכל אחורנית. אומר, אז זה שהשר היה לי להסתכל אחורנית, הוא אמר, רציתי הרבה לשדה. ברור השם התחיל להתבודד. יום אחד הוא חזר אליי, אומר, תשמע, איזה השגה השגתי היום בשדה. אמרתי לו, מה? אומר, תשמע, אני רוצה להגיד לך, בברסלב יש את החוליית חיסול הכי הכי יעילה בעולם. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמרתי, תשמע, אני עכשיו הולך להתבודד. עכשיו אני כועס על אותו בן אדם, ואני ביריביות איתו. טוב, אמרתי, אסור לי לראות בו, אסור לי לעזור כלב אבן, לא כלום. תשמע, ואני יכול לעמוד בשדה, להתפלל שהוא ימות. אז הוא אומר, עוד שיטה. זה...
גם התורה לא יכולה עליו.
כן, אומרת, תשמע, זה הכי דקתי, אף אחד לא יחשוד בי, אף אחד לא ידע, אני בשדה, אני הרקתי אותו בשדה. זה... ואתי... אז זה... מה?
מוצא שיטות, יעקב.
זה... אבל ברוך השם שהוא בא ועשה תשובה על הדבר הזה. הוא סיפר לי את זה ככה בהומור, הוא אומר לי, תראה, מה אני הולך לשדה, מה אני חושב, על מה אני מתבודד. בגלל שאני מתבודד שיהיה בינינו שלום, אני חושב איך זה. זה... הנקודה זה להפוך את כל הכעסים, את כל ההקפדות, את כל האש שיש בתוכנו, ולהפוך... זה דם, זה הדמים, הדמים. כל העניין של רבנו זה להפוך דם לדום. להתפלל על ה... אתה ביריבות עם מישהו? תתפלל עליו. תראה, הוא יהודי, מסכן, מה? בסדר, הוא טעה, פגע בך. אתה לא יכול ללמוד ללמד עליו זכות. אז זה הסוד של השמש, להפוך דם לדום. לכן זה 44, זה גימטריה של 44. אבל אם סיפרנו, נספר את זה לסיום, מה היה באמת הסיפור? זה סיפור אמיתי שהיה לי קשר איתו. אותו יהודי, שהם מאוד מאוד, בן אדם מאוד מאוד מסוכן, זה שזה. ובמשך שלוש שנים, בסדר, הם התרחקו, היה שם שקט, עכשיו הוא לא יודע אם זה שקט שלפני הסערה, והוא בינתיים מתחזק, וכל השנים הייתי איתו מאוד בקשר, הוא מספר לי, אומר לי, תראה, הבן אדם נעלם, נעלם מהשטח, אני לא יודע מי הוא, אני לא יודע איפה הוא, אני לא יודע מה נמצא איתו, הוא אומר, אבל זה בן אדם לא נורמלי, הוא יכול יום אחד פשוט... לבוא. וככה הוא חי עם התחושה הזאת, אבל אסרו עליו, רק יתירו לו התבודדות. עכשיו, אמר לי באמת, אני לא מתפלל שהוא ימות. אני מתפלל שיפור, שישראל גם לא עזור בתשובה. הסיפור, מה שאני מספר, הוא סיפור אמיתי. אחרי ארבע שנים, כל המאורעות האלה, ארבע שנים, יום אחד הגיע לב איזה יהודי, לזה שהייתי בקשר, אומר לו, תשמע, אני באתי בשליחות של אותו אחד. של אותו אחד. הוא כבר אמר, מי יודע מה הולך להיות פה בשליחות, איזה... הוא אומר, תראה, הוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה, והוא שמע שאתה קשור עם צדיקים שבדור, בפרט עם הרב ברלנד, אם אתה יכול לקחת אותו לרב, אתה יכול לסדר לו את זה. הם נכנסו לרב, הם נמצא לרב בבית. שם היה השלום הסופי ביניהם. כל זה, אחר כך דיברנו, אמר לי, תראה מה זה, איזה דבר, זה נס, מה זה הדבר הזה? זה בן אדם משוגע, מטורף לגמרי, זה שאני רבתי איתו. כולם יודעים זה. אמרתי, תראה מה זה, אתה התפללת עליו. לא התפללת שהוא ימות, התפללת שהוא יחזור בתשובה, התפללת שהוא יחיה. תראה, תדע לך, אמנם יש חשבונות של הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא יודעים, אבל מי יודע, אמרתי לו, כמה התפילות שלך פעלו בשבילו, בשביל אותו בן אדם. אז זה הסוד של השמה, זה בעצם האור הגנוז שהוא מאיר בנו. להפוך את הדמים, כל הדמים האחורים שלנו, זה להפוך את זה לדום, ואז זוכים להתקלב בסוד השמיים. יהי רצון שנזכור את זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוויו, וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
Bye.